נצא ביחד לדרך. אני רוצה לפתוח רק בסיפור קטן על דמות אחת של אדם שהיום הזה, זה היה היום הולדתו, והוא לא אחר מאשר רבי שניאור זלמן מלאדי, הידוע בכינויו בעל התניא. בעל התניא נולד לפני כ-300 שנה בפולין, והוא היה כבר מגיל צעיר בעל כישרונות גדולים. הוא זכה לשם שני אור, מלשון אור כפול. הוא העיר באור גדול, הוא היה הדור השלישי לתנועת החסידות, ובאותם הימים היו מאבקים גדולים בין החסידים לבין המתנגדים. ובמסגרת המלחמות האלו שהיו ביניהם, אז הוא נעצר על ידי השלטון הרוסי, וסיבה הייתה שהלשינו עליו יהודים, שהוא מסייע לטורקים, הוא מורד בשלטונות, ובמשך תקופה ארוכה הוא נמצא במבצר פטרבורג, וחסידים, בעיקר בחב"ד, נוהגים לציין את י"ט בכסלו, היום שבו הוא שוחרר, ראש השנה לחסידות, כסוג של ניצחון בשמיים ובארץ על המתנגדים, והיום שבו תנועת החסידות הפיצה את האורות שלה. אני רוצה להשתתף בסיפור אחד שקרה לו באותם הימים שהוא היה שם בכלא, במבצר. יום אחד הוא נלקח לחקירה, ומולו שם הקצין הרוסי. הקצין אומר לו, אתה יודע, רב יהודי, אני בן אדם מאוד משכיל, ואני קורא לפעמים בתנ"ך. ואני ראיתי את הסיפור שמופיע בהתחלה על אדם וחווה, שאחרי שהם אוכלים מן העץ והם מתחבאים, אז אלוקים מחפש אחריהם. והוא אומר, אייכה, אייכה. ואני לא מבין, כך אמר אותו קצין רוסי לבעל התניא, מה זאת השאלה, אייכה? הרי אלוקים אמור לדעת הכל, לא? מה, הוא לא יודע איפה בדיוק נמצא אדם? ליד איזה עץ הוא התחבא? ענה לו רבי שניאור זלמן מלאדי, לא הבנת נכון. השאלה אייכה היא לא שאלה פיזית, אלא שאלה מהותית. השאלה היא לא איפה בדיוק בתוך הגן אתה נמצא. השאלה היא איפה אתה, בן אדם? מבחינה רוחנית. לאן הידרדרת? תראה לאיפה הגעת. נתתי לך כל כך הרבה אפשרויות, הזדמנויות, ואתה נפלת למקום הזה. אתה כבר בן 53. וכאן רבי שניאור זלמן, באופן מפתיע, נקם מספר. תראה מה אתה עושה עם עצמך. איך אתה חי? לאן הגעת? והקצין שמולו מחוויר, 53 זה בדיוק היה מספר שנותיו, והוא פורץ בבכי. הוא אומר לו, דע לך, כבוד הרב, שאני יהודי, ובגיל צעיר הייתי ילד כשנחטפתי וגויסתי בכוח לצבא של הצאר. בהתחלה עוד ניסיתי לשמור על נאמנות לתורה, על המצוות, אבל זה היה קשה מאוד, ולאט לאט איבדתי את הכל. והיום כבר עברו שנים, אני בן 53, ובאמת איפה אני? מה יהיה איתי? תגיד, יש לי עוד תקווה? יש לי סיכוי לתיקון? ובעל התניא עודד אותו, חיזק אותו, ונתן לו הדרכה. והשאלה הזאת, בפרשנות היפהפייה שלו, אייכה, זאת שאלה שאנחנו נשאלים כל שנה, אולי כל יום, ובוודאי בחודש אלול, איפה אתה בן אדם? נתתי לך כאלה אפשרויות, כוחות, כישרונות, מה אתה עושה איתם? האם אתה ממצא אותם, חי נכון, מביא לידי ביטוי את כל הטוב שיש בך. שנה חדשה זאת הזדמנות להתחדש, להתקדם, להתגבר על מכשולים, לחפש להגיע למקום טוב יותר. אני מבקש ביחד איתכם, אנחנו עכשיו בשבועיים האחרונים של תש"פ, לקראת ראש השנה, לאחר מכן יום הכיפורים, אנחנו נדבר היום על נושא מרתק של תעלומה ושמה תעלומת כל נדרי. תראו, אני אשמח אם תרשמו לי בצ'אט איך רואים אותנו, איך שומעים, אם הכל בסדר. אם יש שאלות אפשר גם לכתוב, ואם מישהו, אני אתן בהמשך גם זמן שכל מי שירצה יוכל לשאול בכל. התפילה הפופולרית ביותר בשנה זו תפילת כל נדרי. אותה התפילה שנאמרת בליל יום הכיפורים, יש אנשים שהזמן היחיד בשבוע, שאתה רואה אותם בבית הכנסת, זה הזמן הזה. בשבילם זה התמצית של יום הכיפורים, כל נדרי. גם השנה שיש לנו קורונה, ויש דיבורים על זה שיקצרו את התפילה, אתם יכולים להיות בטוחים שדבר אחד לא יוותרו עליו, וזה כל נדרי. זו תפילה שאנחנו לא יכולים בלעדיה. והתפילה הזאת מעוררת כל מיני שאלות כבדות משקל. עסקו בה הרבה מאוד חוקרים, חכמי ישראל במשך מאות שנים, והיו גם לא מעט התנגדויות לתפילה הזאת. הפעם הראשונה שאנחנו שומעים עליה, זה היה בסידור של רב עמרם גאון מהמאה השמינית לספירה, ואני מעלה כאן, חברים יקירים, את דף המקורות שלנו, הנה הוא פה על המסך, מי שרוצה, אני גם אשלח אותו בצ'אט, אז תוכלו גם לשמור אותו אצלכם, וגם לפתוח תוך כדי במחשב, אם זה יותר נוח לכם. הנה, בבקשה, אז שלחנו פה, יש לכם גם את הדף. הפעם הראשונה ששומעים על התפילה הזו, זה בסידור רב עמרם גאון, ושם יש ביטוי חריף. אני קורא כאן, בדף המקורות, הוא אומר, מנהג שטוטו ואין לאומרו. זה מדהים. הפעם הראשונה ששומעים על זה, זה כשמישהו אומר, לא להגיד כל נדרי. זה מנהג של שטות. למה שמישהו יגיד דבר כזה? אז אם נסתכל ברמב״ם או בריף, לא מזכירים בכלל את המנהג של אמירת כל נדרי. והיו סיבות רבות להתנגד אליה, להימנע ממנה. ולמרות כל זאת, תפילת כל נדרי ניצחה את כולם. והיום היא כאמור אחת התפילות האהובות והפופולריות ביותר. ואנחנו ננסה בדקות הקרובות להסביר למה לי להתנגד לתפילה מרגשת שכזו, ומה הסוד שנמצא מאחוריה. לתפילת כל נדרי, חברים יקרים, יש לפחות 5 סיבות להתנגד. הסיבה הראשונה היא שזאת בכלל לא תפילה. כל נדרי זה בעצם התרת נדרים. התרת נדרים זה אקט משפטי פורמלי, שאדם שנדר נדרים, אז הוא צריך להתיר אותם, לבטל אותם. כי להפר נדרים זה דבר חמור מאוד. ממילא לא ברור למה זה נכנס לתפילה, כי זה הרי לא תפילה. זה כמו מכירת חמץ. תגידו, אם מכירת חמץ אומרים בתפילה של פסח, כתובה. זה מסמך משפטי בין החתן לכלה, אבל זה לא דבר שאמור להיות חלק מהתפילה. אז זאת טענה ראשונה, זה בכלל לא תפילה, ואני אגיד לכם הוכחה. תגידו לי, כמה פעמים אלוקים מוזכר בתפילת כל נדרי? מישהו יכול לרשום לי בבקשה בצ'אט? כמה פעמים? 10 פעמים? 5 פעמים? 7 פעמים? 3 פעמים? אז בואו נעשה לכם עבודה קלה. אתם בטח מנסים להיזכר, לא מוזכר אפילו פעם אחת. אלוקים לא נמצא בכל נדרי. זאת תפילה זאת? ראיתם פעם תפילה שאלוקים לא נמצא בה? אז זאת טענה ראשונה. 2. גם אם מדובר בהתרת נדרים, לפחות שיהיה התרת נדרים כמו שצריך. אבל האמת היא שככה לא עושים התרת נדרים. מי מביניכם שאי פעם עשה את ההליך הזה, יודע שיש נועל מאוד מסודר. מה? אתה צריך ללכת לרב, עדיף לפני 3, שזה גדר של בית דין, והם שואלים אותך שאלות. הם מנסים למצוא פתח כדי להתיר את הנדר. הם שואלים, אם היית יודע שככה וככה, האם היית נודר? הם עושים לך חיים קשים. אין דבר כזה שבאופן גורף מודיעים כל הנדרים, כל השבועות, לא משנה מה, הכל בטל. אין דבר כזה בעולם. איזו מין התרת נדרים זאת בכל נדרי? זה הרי לא לפי הנוהל. אז היה מבין חכמי ישראל, והוא רבנו תם, שאמר שבאמת כל נדרי לא נועד לבטל את הנדרים שהיו, אלא להיות סוג של מודעה. מודעה זה מושג הלכתי, שהרעיון שלו הוא לבטל מראש נדרים שעתידים לבוא. כלומר, אדם מודיע, אני מצהיר שכל הדברים שאני אדור, שאני אקבל לעצמי השנה, הם מראש מבוטלים. אם כך, אז באמת הנוסח צריך להיות כל נדרי ועשרי, מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא. זו דעת רבנו תם. אבל תשימו לב שבנוסח שלנו של כל נדרי, מה קרה? אנחנו מכניסים את שני הנוסחים. כלומר, גם את מי שאמר שזה התרת נדרים על העבר. מיום כיפורים שעבר עד יום כיפורים זה. וממשיכים. מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא. דיינו, הייתה מחלוקת בין הראשונים. האם זה הולך על נדרים שהיו או על נדרים שהיו? בפועל, הכניסו את שתי הנוסחאות. והקושייה היא שככה לא עושים התרת נדרים. אי אפשר להתיר נדרים בצורה כזאת. שאלה שלישית, עוד נכון טענה שלישית, כנגד כל נדרי. האם טוב לעשות דבר כזה? וגם פה התשובה היא לא. לכאורה כל נדרי גורם לזלזול בערך של הדיבור. כביכול לא משנה מה נדרת, מה הבטחת, מה נשבעת, מגיע ערב יום כיפור ומה אתה עושה? לוקח את הכל וזורק לפח. הכל מבוטל, הכל חסר משמעות. אנשים כבר לא ייקחו ברצינות את המילים שלהם. כי בלאו הכי אנחנו מבטלים את הכל. אתם מכירים את הסיפור על אותו פוליטיקאי שלפני הבחירות הבטיח המון דברים. בפועל הוא לא קיים. אמרו לנו, אבל אתה הבטחת. אז הוא אמר, כן, אבל אני לא הבטחתי לקיים. אז בתור בדיחה זה נחמד. אבל באמת, מה אנחנו עושים בכל נדרי? לוקחים את כל ההבטחות ועושים עליהם דילית, מוחקים אותם. עם ישראל הוא עם שמייחס קדושה גדולה, לא רק לזמנים, לא רק למקומות, אלא גם למילים. תראו, בכוח של מילים, הרי את מקודשת לי. בטבעת זו, כדת משה וישראל, צריך להגיד פה מילים, לתת לה איזה שווה פרוטה, והם יהפכו להיות נשואים. תראו פה על המסך את הפסוק בספר במדבר שמתייחס לנדרים, פרשת מתות, כתוב שם כך, איש כי ידור נדר להשם, או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו, לא, לא יחל דברו. וחכמים למדו, לא יחל דברו, יחל פירושו, יחלל. דיבור של יהודי זה דבר קדוש, אסור לחלל אותו. איך ייתכן שביום הכי קדוש בשנה, בעצם אנחנו מחללים ומבטרים על כל הדיבורים שלנו, ופשוט מוחקים את הכל. עד כאן, זו טענה שלישית כנגד כל נדרי, שלא טוב לעשות דבר כזה. טענה רביעית מתוך חמש, חברים יקרים, ואם, האם צריך לעשות התרת נדרים? וגם פה התשובה היא לא. כי מי שזוכר, בכל ערב ראש השנה, אחרי תפילת שחרית, מתאספים בבית הכנסת ועושים טקס של התרת נדרים. יושבים שלושה ועומדים מולם אנשים ואומרים את הנוסח ואחרי זה מתחלפים. וכך אומרת הגמרא, אדם שרוצה שלא יתקיימו נדריו בערב ראש השנה, יבטל אותם. למה צריך בערב יום כיפור לעשות שוב דבר שכבר עשינו בערב ראש השנה? אם האור דולק, אין מה ללחוץ עוד פעם על המתג בשביל להדליק אותו. הוא דולק, זהו, נגמר. אם אני מסכם את ארבע הטענות שאלינו עד עכשיו, ואז נעלה את הטענה החמישית, טענה הראשונה כלפי כל נדרי, זה בכלל לא תפילה. זה אקט משפטי, פורמלי, למה זה צריך להיכנס לסדר התפילה? שתיים, האם כך עושים התרת נדרים? תשובה היא לא, יש לה כללים, זה לא לפי הכללים. שלוש, האם טוב לעשות דבר כזה? התשובה היא לא. זה גורם לזלזול בערך של הדיבור, של ההבטחות שלנו. ארבע, האם צריך לעשות דבר כזה? התשובה היא לא. כבר עשינו התרת נדרים בערב ראש השנה. אז עד כה ארבע טענות כבדות משקל כנגד כל נדרי. ובואו נוסיף טענה חמישית ואחרונה. והיא לא מצד היהודים, אלא מצד הגויים. נסו שנייה לצאת מהראש שלנו ולחשוב איך נראה כל הסיפור הזה של התרת נדרים מנקודת מבט של גויים, פולנים, רוסים, אמריקאים. כשאתה רואה שהעם היהודי ביום הקדוש ביותר שלו, הוא לוקח את כל המחויבויות שלו, כל הנדרים, כל השבועות, ופשוט גוזר אותם, מוחק אותם, מבטל אותם. האם זה לא דבר שעלול לייצר איזה חוסר אמון ביהודים? אי אפשר לסמוך על המילים שלהם? האם זה לא יעורר אנטישמיות? אז אולי תגידו, מה אכפת לנו? יחשבו הגויים מה שיחשבו? איך אמר בן גוריון? לא חשוב מה יאמרו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים. אבל האמת היא שזה לא נכון, כי כן חשוב לנו, ואנחנו לוקחים בחשבון מה הגויים יגידו עלינו. למשל, כתוב בגמרא במסכת מגילה שכאשר אסתר ביקשה מהחכמים שיקחו את הסיפור שלה ויהפכו אותו למגילה שתיכנס לתנך, אז הם אמרו לה, תקשיבי, קנאת מעוררת עלינו לבין האומות. את יוצרת פה שנאה לעם ישראל, שאנחנו מספרים איך ניצחנו אותם, איך תלינו את המן, איך הרגנו את כל הגויים. לא טוב לעשות יחצנות לסיפור כזה. ויש עוד כל מיני הלכות, ניתן אולי דוגמה אחת מהלכות שבת. לפי הדין, כאשר יהודי רואה גוי, שעכשיו הוא נמצא באיזושהי סכנה שמצריך חילול שבת, לא פשוט שמותר ליהודי לחלל שבת כדי להציל חיים של גוי. אמנם, כשחיים של יהודי על הפרק, פיקוח נפש דוחה הכל. אבל כשמדובר בגוי שצריך להציל אותו, לא בטוח שזה גובר על חילול שבת של יהודי. אבל אמרו הפוסקים שהיום משום איבה, גם אם אתה רואה שעכשיו גוי נדרס בתאונה ואתה צריך להסיע אותו לבית חולים, תחלל שבת. תעשה את זה כדי להציל אותו. למה? משום איבה. כי אם הגויים יראו שיהודים לא מצילים אותם בגלל השבת, זה יגרום לשנאה, לאנטישמיות, לפגיעה ביהודים. רואים שמאוד מתחשבים באיך הדבר נתפס בעיני הגויים. איך אנחנו מרשים לעצמנו לומר בכל ליל יום כיפור את כל נדרי, שזו תפילה שהיא טריגר חזק לשנאת יהודים ולחוסר אמון בהם. ואני לא אומר עכשיו תיאוריות, אני אספר לכם עובדות היסטוריות. היה בתקופות ארוכות מימי הביניים ועד למאה ה-18 מושג שקראו לו שבועת היהודים. משמעות הדבר שכשיהודי היה צריך לעמוד למשפט מול גוי, ובמשפט אתה צריך לשים יד ולהישבע, להגיד את האמת, את כל האמת, לא סמכו על השבועה של היהודים, והכריחו יהודי לעשות טקס שלם, שהוא היה צריך להביא 10 יהודים, כולל הרב של הקהילה, וספר תורה, והיו פותחים את הספר התורה, והיהודי היה צריך לשים את האצבע על הפסוק, לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, ושם היה נוסח מיוחד של שבועה, שהוא היה צריך להגיד, אני מקריא לכם, בשם אלוהים המבורך, אשר ברא את השמיים ואת הארץ, הנני נשבע שלא אשקר. והיה אם אמצא נשבע לשקר, יענישנו השם אלוקנו בצרעתו של גחזי ונאמן בעונשו של אלי, תפתח האדמה את פי התבלעני חיים כמו את דתן ואווירם. זו שבועה שהגויים חייבו את היהודים להישבע. למה? כי לא סמכו עליהם. כי אמרו שהיהודים הם שקרנים. אתה יכול לשמוע אותו נשבע, ואחרי זה ביום כיפור הוא אומר כל נדרי ומבטל את זה. אז אי אפשר לסמוך על יהודים. היהודים ניסו לתרץ את עצמם ולהגיד שכל נדרי זה לבטל נדרים בינינו לבין אלוקים, לא בינינו לבין אנשים אחרים, אבל זה לא עזר. תפילת כל נדרי גרמה לאנטישמים, לטענות כנגד היהודים, עד כדי כך שהרש"ר הירש בגרמניה במאה ה-19 החליט להוציא את התפילה הזאת מהסידור בגלל הנזקים שזה גרם. אחרי ככלות הכל, חברים יקרים, ואמרנו פה חמישה טיעונים כבדי משקל כנגד תפילת כל נדרי, אין ספק שהתפילה הזאת ניצחה את הכל. היא שרדה את כל ההתנגדויות, והיום אין בית כנסת ואין מניין ואין תפילה בליל יום כיפור שלא אומרים את כל נדרי. ואני רוצה ביחד איתכם לנסות להבין למה, לגלות מה הסוד שלה. הייתה פה תיאוריה מעניינת. היו כאלה שאמרו שהתפילה הזאת שרדה והצליחה בגלל האנוסים. מי היו האנוסים? אחרי גירוש ספרד, היה ליהודים את הברירה או לעזוב או להישאר ולהמיר את דתם לנצרות. היו כאלה שבחרו להישאר וכלפי חוץ הם התנהגו כמו נוצרים, אבל בסתר הם שמרו מצוות. כמיטב יכולתם, האינקוויזיציה רדפה אחריהם. היה מי שאמר שתפילת כל נדרי חוברה בשבילה. כשאנחנו אומרים בהתחלה, אנחנו מתירים להתפלל עם העבריינים, הכוונה להם שהם עוברים על מצוות, הם הולכים ביום ראשון לכנסייה, הם משתתפים בתקסים נוצריים, ותפילת כל נדרי באה לעזור להם ולבטל את כל מה שהם נשבעו לנוצרים שאמרו אני מאמין בישו ובכל הדת הנוצרית, לבטל את זה כדי לשחרר אותם מהמחויבויות האלה, כי באמת בסתר הם המשיכו להיות יהודים. טוב, זאת תשובה מאוד יפה ומרגשת, יש לה רק חיסרון אחד, שהיא לא נכונה. ככה זה בחיים, שהתיאוריות היפות מתרסקות אל מול העובדות. התשובה הזאת לא יכולה להיות נכונה, שזה הדבר שהציל את כל נדרי, ולכן נשרד את הכל. סיבה מאוד פשוטה, הסיפור של האנוסים זה מהמאה ה-15. אחרי גירוש ספרד, 1492. תפילת כל נדרי, אנחנו מכירים כבר מהמאה ה-8, כלומר 700 שנה לפני כן, היא הייתה נפוצה בעם ישראל. מי זה העבריינים שמזכירים בהתחלה? זה לא האנוסים. זה אנשים שנידו אותם בגלל כל מיני עבירות שעשו, למשל אדם שהוא סרבן גט, אז מנדים אותו, מרחיקים אותו. גם לאנשים האלה נתנו פעם בשנה הזדמנות להשתתף עם הציבור, להצטרף בליל יום הכיפורים לתפילת כל נדרי, בתקווה שזה יעורר אותם לתשובה, שזה יעזור להם לחזור בחזרה. בכל אופן, חוזרת השאלה, מה נתן לכל נדרי את הכוח לגבור ולנצח על הכל? אז הייתה עוד תשובה, והיא תשובה מוזיקלית. המנגינה של כל נדרי היא כל כך קסומה, יפה, מדהימה. תקשיבו לדבר מדהים, בטהובן, אחד מגדולי המנצחים, שיבץ את תווי הפתיחה של כל נדרי בפרק השישי של רביעיית המיתרים בדו דיאז מינור, אחת מהיצירות הבולטות שלו, הוא הכניס שם תווים מהפתיחה של כל נדרי. כנראה יש באמת משהו מרטיט לב במנגינה הזאת. הרפורמים, גם אחרי שהם החליטו למחוק את כל נדרי מהסידור, הם שמרו על המנגינה. אז הם הכניסו איזה פרק בתהילים, כן, נגיד שיר המעלות, ששר אותו במנגינה של כל נדרי. כלומר, המנגינה הייתה פה כל כך עוצמתית, שהיא זאת שכבשה את הלבבות. טוב, אז זה גם תשובה יפה, אבל עדיין לא משכנעת. וזה גם קצת מוזר, בכלל ששרים את הדבר הזה. ממתי שרים מסמך משפטי? בחופה מקרים את הכתובה. אתם ראיתם פעם רב ששר את הכתובה? יש לנו טקס של ביור חמץ, כל חמירה וחמיה דעיקה ברשותי, צריך לבטל את החמץ. ראיתם פעם מישהו ששר את זה, שרוקד? זה לא קשור, צריך לעשות את זה, אבל זה לא סיבה למסיבה. למה להשאיר את כל נדרי? איזה חגיגה גדולה יש פה? כדי לענות על השאלה הגדולה ששאלנו כאן, ולהבין את הסוד של כל נדרי, אני רוצה לשתף אתכם בשני כיווני חשיבה, שמי שפיתח אותם זה היה הרב יונתן זקס, היה הרב הראשי לאנגליה במשך שנים. אולי אני אגיד לכם מילה על האיש הזה. רב יונתן זקס גר היום בלונדון, אחד ההוגים היהודים החשובים בעולם. הוא תכנן בצעירותו להיות מרצה באוניברסיטה. הוא למד פילוסופיה, כלכלה, משפטים. וכשהוא היה בן 19, הוא טס לארצות הברית. היה חופשה בקיץ. והוא ניצל את ההזדמנות ונפגש עם הרבי מלובביץ'. והוא מאוד התפעל ככה מהרבי מלובביץ'. והוא שאל אותו שאלה, הוא אמר, רבי, אני מתלבט לגבי העתיד שלי, מה לעשות? והוא כתב לרבי שלוש אפשרויות. אפשרות אחת להיות מרצה באוניברסיטה, אפשרות אחת להיות כלכלן, אפשרות שנייה להיות עורך דין. היה שם A, B, C. הרבי לקח את הדף, עשה A, X, B, X, C, X. אז יונתן זקס הצעיר אמר, אבל רבי, אז מה אני אעשה? מחקת לי את כל האפשרויות. הוא אמר לו, השליחות שלך בחיים זה להיות רב. להיות רב כזה שייתן השראה לרבנים אחרים. הדבר הזה גרם לתפנית בחיים של רבי יונתן זקס, והדברים של הרבי התקיימו, הוא באמת הפך להיות רב שמעורר השראה להרבה רבנים אחרים. ואני רוצה לשתף בשני הסברים שלו על סודה של תפילת כל נדרי. וכדי לענות על כל מה ששאלנו, אני אשאל עוד שאלה אחת. אנחנו נמצאים בימי התשובה. אבל היא השאלה הגדולה שמרחבת בחלל האוויר, והיא, פשוטכם, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן ואמן. השאלה היא, איך אפשר לעשות תשובה ולתקן את מה שהיה? הרי יש חוק בטבע שהזמן זורם בכיוון אחד. מה שעשית, אי אפשר להחזיר בחזרה. אתם יודעים שכשאתה כותב במחשב בוורד, מאבד תמלילים, ונגיד עשית טעות, אפשר לעשות על קונטרול זד, וזה מחזיר אותך צעד אחורה. כן, הנה, למדתי אתכם פה טיפ על הדרך בוורד. זה נורא נוח, עשית טעות, אתה מתקן אותה. הבעיה היא שבחיים זה לא עובד ככה. יכול להיות אדם שלקח רוורס עם האוטו, ופתאום מרגיש בום, הוא התנגש באוטו שמאחוריו, וכל הפגוש מאחור המעוך, כמה הוא היה רוצה להחזיר את הזמן 30 שניות אחורה ולנצל מהתאונה הזאת. אבל אין מה לעשות. בן אדם שהחזיק איזה סרוויז יפה חדש, קיבל מתנה, והרגל שלו נתקלה בסף של הדלת ונפל הכל נשבר לרסיסים. סרוויז יקר עולה 300 שקל. מה הוא לא היה נותן? בשביל לחזור 30 שניות אחורה ופשוט לדלג מעל סף הדלת ולא לשבור את הכל. אבל אי אפשר. בעולם שאנחנו חיים בו, הזמן זורם רק בכיוון אחד. ואדם שעשה חטא, לכאורה, איך יכול לעשות תשובה? מה שהיה היה, זה אבוד. התשובה לשאלה הזאת היא, נמצאת בדברי ריש לקיש. אני מעלה שוב פה דף המקורות שלנו, ותראו במקור השלישי, מופיעה הגמרא במסכת יומא, ששם אומר ריש לקיש את הדבר הבא. גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כשגגות, שנאמר, שובה ישראל עד השם אלוקיך כי חשלת בעווניך. זאת ההפטרה שאנחנו קוראים בשבת תשובה, ספר הושע, והגמרא מדייקת, האבון מזידו וקקר אלי מכשול. מה הלימוד פה? כי כתוב, כשלת בעווניך. אבון זה כינוי לדבר שנעשה במזיד. כן, חטא זה בשוגג. אבון זה במזיד. והפסוק קורא לזה, כשלת, נכשלת, בטעות נתקלת ונפלת. רואים שאפילו מזיד מתייחסים לזה בתור שוגג, תקלה שקרתה. זה מעניין שמי שאומר את החידוש הזה, הוא לא אחר מאשר ריש לקיש, שאנחנו יודעים ההיסטוריה שלו, האיש הזה בעצמו, מה הוא היה? חוזר בתשובה. הוא היה בעברו ראש השודדים. עד אותה פגישה שהייתה לו עם רבי יוחנן, שזה נושא לשיעור אחר, שמצליח לגעת לו בלב ולעורר אותו לחזור בתשובה, הופך להיות לחכם גדול. והוא מלמד אותנו שיש כוח בתשובה להפוך את הזדון לשגגה. כלומר, אדם עשה משהו במזיד. זה היה בכוונה. התשובה יכולה להפוך, לעשות טרנספורמציה. והאבון הזה שבמזיד יהפוך להיות בשוגג. מה הרווחנו בזה? אז הרווח הוא מאוד גדול. כי כאשר דבר הוא נחשב בשוגג, הרבה יותר קל לחפר עליו. בשביל זה הרי יש את מה שנקרא קורבן חטאת. חטאת זה נועד לשגגה. כאשר דבר יורד מדרגת המזיד לדרגת השוגג, כבר אפשר להתמודד איתו. אנחנו גם יודעים את זה מהחיים. כשמישהו פגע בנו בכוונה, קשה לסלוח. כשמישהו בטעות נתקל ואומר, וואי, סליחה, לא התכוונת, אני דרכתי עליך, הפלתי לך. הרבה יותר קל לסלוח לו. זה גם מה שאנחנו אומרים בסוף כל נדרי, ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם, כי לכל העם משגגה. כלומר, בעצם הופכים פה את המזיד לשגגה. אבל עדיין לא הסברנו איך עושים את הדבר הזה. הרי אדם עשה את החטא במזיד, על זה אנחנו מדברים. איך אתה יכול להפוך את זה? מה זה אוקוס פוקוס? זה פתאום יהפוך להיות בשוגג. אדם אכל סטייק חזיר בגבינה צהובה, ביום כיפור, בתשעה באב. מה תגיד, זה לא בטעות? זה לא היה בטעות, זה היה בכוונה. והוא כבר אכל את זה, הוא בלה את זה, הוא עיכל את זה. איך אתה יכול להפוך את הדבר הזה לשגגה? התשובה, חברים יקרים, לשאלה הזו, בשתי מילים, היא כל נדרי. התרת הנדרים שיש בכל נדרי, היא בעצם מנגנון משפטי מדהים, שיש לו כוח להפוך דבר במזיד, כאילו הוא היה בשוגג. הרי איך עובדת בעצם התרת נדרים? אדם בא לרב ואומר, תשמע, כבוד הרב, אני קיבלתי על עצמי בנדר, שאני אקפיד כל יום על תפילת ערבית במניין, רציתי להתחזק, אמרתי, אני נודר, כל יום, ערבית במניין, לא לפספס אף יום. ואז הרב מנסה פה למצוא פתח. הוא אומר לו, אבל תגיד, כשנדרת, אתה לקחת בחשבון שעכשיו בעבודה הולכים להטיל עליך עוד כמה משימות ושאתה לא תעמוד בזה? אתה לקחת בחשבון שאשתך תהיה בהיריון ותצטרך עזרה עם הילדים ולטפל ולהשקיע ואתה לא תוכל לצאת לתפילה? הוא אומר, לא, אני לא חשבתי על זה. והרב שואל אותו, אם היית יודע שפתאום יהיה לך את זה בעבודה, ויהיה לך את זה, ויהיה לך את זה, ויהיה לך את זה, האם אתה היית נודר? והוא אומר, לא, אם הייתי יודע את כל הדברים האלה, ודאי שלא הייתי נודר. כך עובדת התרת נדרים. עכשיו, שימו לב מה קרה כאן. הרב לא יכול לבטל את מה שהוא אמר. הוא אמר, אני נודר להתפלל כל יום ערבית במניין. אמר, סופי. אבל מה שאפשר זה לברר רטרואקטיבית שלא הייתה פה כוונה בנדר הזה. על ידי הפתח שאנחנו פותחים ושואלים אותו שאלות, מתברר שאם הוא היה יודע שכך וכך, אז הוא לא היה רוצה את הנדר הזה. הוא לא היה רוצה לנדור אותו בכלל. בעצם מה שמשתנה בהתרת נדרים זה לא המעשה, אלא מתברר שאין פה כוונה למעשה. ומעשה בלי כוונה זה כמו גוף בלי נשמה. זה בדיוק הסיפור של כל נדרי והתרת הנדרים. זה בדיוק הסיפור של החזרה בתשובה. שאלנו איך יכול להיות שהופכים את המזיד לשוגג. התשובה היא, זה אותו מנגנון בדיוק. יהודי מברר עם עצמו, יהודי פותח פתח, כן, פיתחו לי פתח כפיתחו של מחט, שבאמת אני לא רוצה להיות רע, אני לא רוצה לחטוא, אני לא רוצה להתרחק מהשם. היה לי איזה רגע של חולשה, היצר התגבר עליי. אבל אתה שואל, האם אני רוצה את זה? לא רוצה, לא רוצה. זה לא אני, זה לא בשבילי. ממילא, מה שנשאר בסוף זה סתם מעשה שאין לו כוונה. כביכול גוף המעשה, שלפנו ממנו את הנשמה שלו, שזה הרצון והכוונה, באותו מנגנון של התרת נדרים, שאנחנו מבטלים את הכוונה, רטרואקטיבית, ואז ממילא נשאר מעשה, בלי כוונה, הוא נחשב שגגה בלבד, על זה כבר הרבה יותר קל לחפר. עד כאן, חברים יקרים, אני אסכם את זה במשפט, תשובה ראשונה לשאלה, מה הסוד הגדול של כל נדרי, ואיך היא קשורה ליום הכיפורים? התשובה היא, איך יום כיפור עובד בדרך של כל נדרי? איך תשובה עובדת במנגנון של התרת נדרים? המעשה נשאר. אבל אתה רטרואקטיבית שולף ממנו את הכוונה. מברר שאתה לא באמת רוצה בזה. אתה לא מתכוון, ואז נשאר פה. מעשה בשוגג, ועל זה נאמר, ונסלח לכל הדת בני ישראל, כי לכל העם בשגגה. יש לנו, חברים יקרים, עוד כמה דקות, ואני מביא עכשיו תשובה שנייה, עמוקה יותר, שהיא על גבי התשובה הקודמת, והיא נותנת לנו גם הסבר נוסף, למה כל זה קשור דווקא ליום הכיפורים? ומה גרם שהיום הזה יהיה באחד, בעשרה, בעשירי בתשרי? אם נחזור אחורה בהיסטוריה, מה קרה ביום הכיפורים? כן, בפסח יצאנו ממצרים. בשבועות קיבלנו תורה. מה קרה ביום כיפור? מישהו יכול לכתוב לי בצ'אט? נחזור קצת אחורה בהיסטוריה, מה היה ביום י' בתשרי? אז התשובה היא, ביום הזה הקדוש ברוך הוא סלח לעם ישראל על חטא העגל. כידוע, קיבלנו את התורה, משה עולה להר, כשהוא יורד אחרי 40 יום, רואה את כולם מרקדים סביב העגל, בתופים ובמחולות, והוא מתחנן להשם שיסלח להם, והוא עולה ל-40 יום שניים מי"ח בתמוז. הוא יורד, ובכפתת, למוחרת חג השבועות הוא עולה ל-40 יום. זה 40 יום ראשונים. לאחר מכן הוא עולה ל-40 יום שניים כדי להתפלל, לרצות, לבקש סליחה. ואז יש את 40 יום האחרונים שהם מסתיימים בכפתת באב, ובראש חודש אלול משה עולה בפעם האחרונה ל-40 יום, תספרו 40 יום מראש חודש אלול, נגמר מתי? ביום הכיפורים. שזה היום שבו הקדוש ברוך הוא אומר, סלחתי כדבריך. זה היום שבאמת הייתה סליחה מלאה לעם ישראל. אבל עולה פה שאלה גדולה, והיא איך בעצם עובדת הסליחה של הקדוש ברוך הוא. בן אדם שאומר משהו, הוא יכול אחרי זה להתחרט. אבל הקדוש ברוך הוא מעיד על עצמו בדברי הנביא, אני השם לא שניתי. הקדוש ברוך הוא לא משתנה, לא משנה דעתו, לא מתהפך בגלל שלחצו עליו. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, אחרי שכל כך כועס עליהם, הוא אמר, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. והם מרקדים סביב העגל ואומרים, אלה אלוהיך ישראל, איך אפשר לסלוח על דבר כזה? התשובה לשאלה הזו, חברים יקרים, נמצאת במדרש המדהים ביותר שפגשתם בחיים שלכם. והוא מופיע במקור הבא. הנה, אני מעלה את זה פה על המסך. מדרש בשמות רבה אומר את הדבר הבא. ויחל משה. מדרש מדהים, מדהים, מדהים. ויחל משה. אמר רבי ברכיה שהתיר נדרו של יוצרו. כיצד? בשעה שעשו ישראל את העגל, עמד משה מפייס האלוהים שימחו להם. אמר האלוהים, משה כבר נשבעתי, זובח לאלוהים יחורם. ודבר שבועה שיצא מפי איני מחזירו. כלומר, אומר, קדוש ברוך הוא, משה, אני נשבעתי, שמי שזובח לאלוהים אחרים, עונשו מוות. איך אני יכול לבטל את זה? שימו לב לתשובה של משה. אמר משה, ריבון העולם, ולא נתת לי הפרה של נדרים? ואמרת, איש כי ידור נדר להשם הוא ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו לא יאכל דברו, הוא אינו מוכל, אבל חכם מוכל את נדרו בעת שישאל עליו. חזל למדו מהפסוקים, לא יאכל דברו, שאדם לא יכול בעצמו לבטל את הנדר של עצמו. אבל אם יש מישהו אחר חכם, הוא יכול לבטל לו את הנדר. ואומר משה להשם, כל זקן שמורה הוראה, אם ירצה שיקבלו אחרים הוראתו, צריך הוא לקיימה תחילה. ואתה ציוויתני על הפרת נדרים. דינו שתתיר את נדרך כאשר ציוויתני להתיר אחרים. מיד נתעטב בתליתו וישב לו כזקן, והקדוש ברוך הוא עומד כשואל על נדרו. אותה שעה אני מדלג, אמר משה, מותר לך, מותר לך, אין כאן לא נדר, אין כאן שבועה. זהו ויחל משה שאפר נדרו ליוצרו, כדכתיב לא יחל דברו. אמר רבי שמעון בן לקיש, לפיכך נקרא שמו איש האלוהים, לומר שהתיר נדר לאלוהים. זה מדרש מדהים, שאם חזל לא היו אומרים אותו, לא היינו מעזים להגיד. הם מדייקים בפסוק שאומר, ויחל משה את פני השם אלוקיו. עד היום הבנו מה זה ויחל, הכוונה הוא שהוא התפלל, כמו אוכיל על האל, אכלה פניו, נכון? אבל המילה ויחל כתובה בעוד מקום בתורה. איפה? בפרשת נדרים. איש כי ידור נדר לשם לא יחל דברו. ויחל משה, כביכול, משה חילל, הפר את הנדר של הקדוש ברוך הוא. ומתואר פה תיאור מדהים, איך משה יושב, מתעטף בתלית, הקדוש ברוך הוא עומד כנגדו ואומר, אני מתחרט על מה שנדרתי, ומשה אומר, מותר לך, מותר לך, אין כאן לא נדר, לא שבועה. מה זה מזכיר לכם? זה תרד נדרים, זה כל נדרי. ומשה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, רגע, אתה לימדת אותנו לעשות התרת נדרים. אם אתה רוצה שאנחנו נקנה את השיטה הזאת, תעשה דוגמה אישית. בוא תראה איך גם את הנדר שלך אפשר להפר. נכון, אתה נדרת שמי שיעבוד עבודה זרה, עונשו מוות, בוא נעשה לך התרת נדרים. לפי זה יוצא דבר מדהים. למה אנחנו עושים התרת נדרים? למה אומרים את כל נדרי ביום הכיפורים? התשובה היא שהפעם הראשונה בהיסטוריה שהיה כל נדרי, שהיה התרת נדרים. מתי זה קרה? ביום הכיפורים. מי התיר? משה. למי הוא התיר? לקדוש ברוך הוא. כל נדרי הוא כל כך קשור ליום הכיפורים, כי כל הסיפור של יום הכיפורים זה כל נדרי. אמנם חטאנו, מגיע לנו עונש, אבל הקדוש ברוך הוא מוכן שיתירו לו את הנדר. הוא כל כך אוהב אותנו. הוא רוצה שהנדר שלו יותר כדי להציל את עם ישראל. ואני אוסיף פה עוד נקודה אחת שמשלימה את התמונה. איך באמת להבין דבר כזה? מה, בן אדם מסוגל להתיר נדר לאלוקים? אלוקים אמר משהו, אי אפשר לבטל את זה. אז בואו תראו, וזה המקור האחרון בדף, הנה הוא פה על המסך. חזל לומדים במדרש מהמילה למנצח. יש הרבה פרקי תהילים שמתחילים במילה הזו. אחד המפורסם זה שאומרים לפני התקיעות, זוכרים, ישב על המנצח לבני קורח מזמור. ואומר המדרש כך, למנצח למי שמבקש להינצח. כמו שכתוב, כי לא לעולם הריב ולא לנצח אקצוף, אל תהי קורא כן, אלא לניצוח הריב. למה? אמר הקדוש ברוך הוא, כשאני נוצח, אני מפסיד. כשאני נצוח, אני מסתכר, כלומר מרוויח. ניצחתי את דור המבול. לא אני הפסדתי שהחרבתי עולמי, וכן דור הפלגה וסדומיים. אבל בימי משה שנוצחתי, עשיתי שכר, שלא קיליתי את ישראל. אוי למנצח, למישהו מבקש להינצח. כתוב פה דבר מדהים. בעצם הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה שהבנים שלי ינצחו אותי. אם אני אנצח, אם אני אלך איתם לפי מידת הדין, מה יקרה? יהיה חורבן לעולם. כמו בדור המבול, הקדוש ברוך הוא לא ויתר שמה. מה היה התוצאה? אין עולם. הכל חרב. אבל הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל. וכמו אבא, שהוא כועס על הבן, הוא אמר, ניתן לך עונש חמור. אבל האמת היא בלב שלו, הוא רוצה לוותר לו. הוא רק מחפש שיבוא פה מישהו, ויעזור לו לעשות התרת נדרים. יעזור לו לרדת מהעץ הזה, הגבוה, כדי שהוא יוכל לסלוח לעם ישראל. במילים אחרות, תפילת כל נדרי, בעצם מה שעומד מאחוריה, זה האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה שיתירו לו את הנדר, הוא רוצה לסלוח לנו, הוא רוצה לקבל אותנו בחזרה בזרועות פתוחות. תפילת כל נדרי זה זכר לאותו יום כיפור, לפני 3,300 שנה, ששם משה רבנו עושה התרת נדרים להשם, ומלמד את כולנו כי לא אכפוץ במות המת, כי אם בשובו מדרכו וחיה. הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו, הוא רוצה שנתקן, שנחזור, הוא מוכן לסלוח ולבטל את הנדרים, לבטל את העונשים, לבטל את החטאים ולקבל אותנו באהבה. אם אני מסכם, חברים יקרים, דיברנו היום על תפילת כל נדרי, שכמו שאמרנו, זאת התפילה המדהימה ביותר בסידור התפילות, שהיו לה לפחות 5 התנגדויות. ולמרות זאת, היא ניצחה את כולם, והפכה להיות אחת הפופולריות והאהובות ביותר. למה? אז ענינו על השאלה הזאת 2 תשובות. תשובה אחת, שהמנגנון של התרת נדרים, זה המנגנון של התשובה. את המעשה אי אפשר לבטל, אבל אפשר להוציא לו את הנשמה, לקחת לו את הכוונה, ואז נשאר פה סתם מעשה, בטעות, בלי כוונה, על זה כבר קל לחפר. 2, דיברנו איך כל זה קשור ליום הכיפורים, זה היום שהייתה בו התרת הנדרים הראשונה בהיסטוריה. לא של אדם לאדם, של משה לריבונו של עולם. והקדוש ברוך הוא רוצה שינצחו בניי, שיתירו לי את הנדר, הוא אוהב אותנו, הוא רוצה שנחזור אליו בחזרה, ולכן אין מתאים יום הכיפורים כדי להגיד את התפילה הזאת, ולהתכוון שאנחנו רוצים גם לחזור בחזרה. אוהבים את אבא ורוצים למחוק את כל המסכים שמפרידים בינינו לבינו. אני רוצה, חברים יקרים, אנחנו פה כבר לקראת סיום, אם מישהו רוצה לשאול שאלה, מוזמן לכתוב לנו בצ'אט, לשתף אתכם בעוד דבר אחד. כשפעם ראשונה חקרתי את הנושא הזה של כל נדרי, אז היה לי גילוי מעניין. חיפשתי בגוגל, כתבתי כל נדרי, כדי למצוא עוד מאמרים מעניינים על הנושא הזה. ואתם יכולים לעשות בעצמכם, מי שכותב כל נדרי בגוגל, עולה לו שם שיר שיש לו את אותם האותיות אבל בניקוד שונה. מישהו יודע למה אני מתכוון? שיר, זה לא כל נדרי, אלא מישהו מנחש, מישהו כותב. זה שיר של, תן לכם רמז, זה של הזמר חי משה. היום הצעירים לא מכירים אותו, מכירים רק כסטטיק ובן אל. אבל פעם היה חי משה, מי שזוכר, ויש שיר שקוראים לו כל נדרי. זוכר כשהייתי בהשבעה שלי, בסוף הטירונות, סיימנו ככה מסלול ומסע, ואז השמיעו ברקע את השיר כל נדרי של חי משה. ואני זוכר אותי עומד שם עם הנשק, ככה בהתרגשות גדולה, ואני שומע את המילים של השיר, שהוא אומר ככה, כל אשר אמרתי וכל אשר אומר, האהבה היא נדר, נדר שאופה. ואני זוכר את עצמי חושב שם, מה מתכוון פה חי משה? מה זאת אומרת שהאהבה היא נדר שאופה? נכון שזה חרוז, כל אשר אמרתי וכל אשר אומר, אהבה היא נדר שאופה. אבל מה הקשר בין אהבה לנדר? אני חושב שלאור כל מה שלמדנו עכשיו ביחד, יש תשובה לשאלה. בעצם, אדם שאוהב מישהו, גם כשיש נדרים שמפרידים ביניהם, יש חטאים, יש פגיעות, אתה מוכן להפר את הנדר, כי אתה כל כך אוהב אותו, אתה כל כך אוהב אותה, השם כל כך אוהב את עם ישראל, שהוא מוכן להפר את הנדר ולקרב אותנו בחזרה אליו. זה המשמעות אני לא יודע אם לזה חיים משה התכוון, אבל אולי בנשמה התנוצץ הרעיון הזה, שאהבה היא נדר שאופר. אהבה גוברת ומנצחת אפילו את הנדרים. בואו תשמעו את הצלילים האלה, אחרי כל מה שאמרנו, והזכרנו פה את השיר היפה, אז הנה, תקשיבו פה, ככה תאזינו ביחד איתי, חיים משה. בבקשה, הנה הוא.
בכל אשר אומר, האהבה היא נדר, נדר שהופר. כל אשר אמרתי, בכל אשר אומר, האהבה היא נדר, נדר שהופר.
טוב, חברים יקרים, אז למשמע הצלילים האלה אנחנו נחתום את המפגש הזה, ואני רוצה לאחל לכולם שהקדוש ברוך הוא יתיר את הנדרים שלנו, יסלח לנו על כל החטאים ויברך אותנו ואת כל עם ישראל בשנה טובה ומתוקה. תזכו לבריאות, שמחה, נחת מהילדים, מהנכדים, מכולם. שניפגש בעזרת השם עוד הרבה שיעורים כאלה. אני אצרף לכם קישור, שלחתי הרגע, מי שרוצה לקבל חומרים באופן קבוע לוואטסאפ, אז תלחצו על הקישור ואפשר להצטרף. שתהיה לכם שנה מתוקה, ברכת השם עליכם, תודה למדרשה שמערכת את המפגש הזה שלנו. להתראות, ברכת השם עליכם.
תודה רבה לרב.
Yeah.